וכן, אומרת המשנה בדף מ"ג עמוד ב', בסוף העמוד, כן? ארבעה אחים הנשואים ארבע נשים, לא אחיות, ארבע אחים שנשואים לארבע נשים, כן? הם לא, לא מדובר לא, לא על החיות, לא על החיות, אלא כל ראובן, שמעון, לוי, יהודה, הם נשואות לאהובה, ברכה, גאולה ודינה. בסדר? עכשיו מה קרה? לפי פשט המשנה, ומתו, אז הגמרא תשאל אם מתו, מי יהבם אם כל ארבע מתו? אלא הכוונה שיש יותר אחים, מתוך נגיד שמונה אחים או שישה, או שישה אחים, ארבע היו נשואות לארבעה אלו, וכל קרה אסון טרגדיה, וכל ארבעת האחים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, מתו, ואז נשארו יבמות, אהובה, ברכה, גילה ודינה. זה, ומי יבם? יבם או יששכר או זבולון, כמה שנשארו. הגמרא תתקן את זה, כי כאן לשון המשנה הוא קצת... קצת מתה, כי הגמרא תשאל, אם כולם מתו, אז מי יכול לייבם? ייבם רק אח. אז אם כל האחים מתו, מי ייבם? ארבע אחים הנשואים לארבע נשים, כל אחד אישה אחרת ומתו, בלי בנים כמובן, ונשארו אחים אחרים. אם רצה הגדול שבהם לייבם את כולם, הרשות בידו. כלומר, הרי אנחנו מתחילים עם הגדול. הגדול אומר, אוקיי, אני זכאי, אז הוא בא לאהובה, האישה של ראובן, מייבם אותה. אומר, טוב, אבל גם לשמעון מגיע ייבום, אני מוכן לייבם גם אותה. הזכות הראשונה על הגדול, אם הוא רוצה, הוא יכול גם לייבם אותה, וכן את גאולה וכן את דינה. אסור לייבם שתי נשים מבית אחד, אבל כאן זה ארבע בתים שונים, יכול. הגמרא תגיד, מה הרעיון כאן? איך, למה ניתן לו דבר כזה? זה עול כבד, אבל הגמרא תסביר, דווקא באדם עשיר שיכול להחזיק משפחות רבות. דין שני, מי שהיה נשוי לשתי נשים, או לשלוש או לארבע, מינימום שתיים, ומת, אז לא מייבמים את שתי הנשים. אם יש אח אחד, זאת אומרת, גם אם יש כמה אחים אפילו, אם יש אח שצריך לייבם או אחים שצריכים לייבם, ברגע שיבנו אחת מהם, השנייה אוטומטית מותרת להינשא למי שרוצה. אותו דבר אם אחד האחים חולץ לאחת מהם, השנייה מותרת, ראינו את זה כבר למעלה, וכאן זה המקור המשנה. מי שהיה נשוי לשתי נשים או יותר ומת, אז ביעתה, מה זה ביעתה? זה פעולת היבום. מה זה ייבום? שיבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה. היבום זה הביאה, או חליצתה של אחת מהם פותרת את צרתה מן הזיקה של היבום, והיא מותרת להינשא לכל אדם. אנחנו עוברים לדף ממדלת, זה הדף שלנו. הייתה עכשיו עוד משהו. אתם יודעים, כהן מותר לו להתחתן עם אלמנה, אסור לו להתחתן עם גרושה. עכשיו באו חזל, לפי כל השיטות, זה גזירת חזל, אמרו לא רק גרושה אסורה לכהן, גם חלוצה. מי שעברה חליצה אסורה לכהן. מדי רבנן. אז עכשיו, עכשיו הוא אומר ככה, היו שתי נשים, לראובן היו שתי נשים. אחת נקרא לה אהובה, השנייה ברכה. אהובה, הוא התחתן איתה כשהיא הייתה גרושה ממישהו אחר. הייתה נשואה פעם ל-X. והוא גירש אותה, בא ראובן, קידש אותה, אז יש לו אישה שמה אהובה שבעבר הייתה גרושה. עכשיו, כשהוא מת...
הוא לא כהן.
כשהוא מת, אהובה אסורה לכהן, לא בגלל שהיא אלמנתו של ראובן, בגלל שקודם היא הייתה גרושה, אז יש לה תו תקן של גרושה, היא לא יכולה להתחתן כהן. ברכה, היא הייתה רווקה, היא לא הייתה גרושה, או שהיא הייתה אלמנה, ראובן התחתן איתה, והיא הייתה קודם רווקה או אלמנה, עכשיו היא עוד פעם אלמנה, יכולה להתחתן עם כהן. נגיד, יש ילדים, יכולה להתחתן עם כהן. עכשיו, אם אין ילדים, לראובן יש אחת שהייתה גרושה, והוא קידש אותה, לא גרושה ממנו, מישהו אחר, ויש לו עוד אישה אחרת שהיא לא גרושה. עכשיו, אם הוא רוצה לייבם, אתה יכול לייבם את מי שאתה רוצה. אבל היא, מסתום הוא יבם לא צריך שהייתה פעם גרושה, אבל את מי שהוא רוצה. אבל אם הוא רוצה לחלוץ, אומרים לו, חביבי, אם תחלוץ לזאת שהייתה רווקה או שאף פעם לא הייתה גרושה, אתה נותן לה צמצום של אפשרות להינשא בעתיד. היא לא תוכל להינשא לכהנים, בגלל שנתת לה חליצה. אז לכן אומרים לו, תשמע, קח את האישה הזאת שהיא ממילא גרושה פעם, יש לה תקן של פסול לכהן, ואל תקלקל את השנייה שהיא כן יכולה, אל תצמצם לה את האפשרות להינשא. אז אומרים, לכאורה זה כמו קופים על מידת סדום, אומרים לו, למה? אתה לא הולך להתחתן איתם, אז זה לא משנה לך את מי אתה חולץ. אז תחלוץ את זאת שממילא פסולה לכהונה. למה לקלקל גם את השנייה? היא תצא, אז היא תוכל למצוא חתן, או ישראל או כהן. אז הוא אומר, לכאורה זה הכלל קופים על מידת סדום. אז הוא אומר, זה לא קופים על מידת סדום. קופים על מידת סדום זה כאשר האדם שרוצה את זה נמצא בשטח כאן, עוד אין חתן. אנחנו אומרים, אולי אחד החתנים יהיה כהן הפוטנציאל, אז אל תצמצם. אז זה נקרא, הגמרא תגיד, שלא ישפוך אדם מי בורו כשחברו צריך לו. אולי מישהו מהשכנים, יש לך בור, אתה לא צריך מים, יש שם מים, אתה לא צריך. אל תשפוך אותו, אולי מישהו מהשכונה רוצה. אפילו אולי, אז זה נקרא, כאן אומרים לו, הייתה אחת כשרה ואחת פסולה. אחת היא הייתה קודם גרושה והוא ראובן עשה אותה, והשנייה לא הייתה גרושה וראובן עשה אותה, שתי נשים. אז כאשר שמעון רוצה, או לוי רוצים לה, לחלוץ לה, יחלצו למי? לגרושה לשעבר. למה? כי ממילא פסולה לכהן. למה לקלקל את השנייה? אז אומרת, אם היה חולץ, חולץ הפסולה, למה? שלא יפסול את הקשרה לכהונה עכשיו על ידי חליצה. ואם היה מייבם, מייבם לקשרה. כלומר, לאו דווקא רק לקשרה. מייבם אפילו לקשרה. למי שהוא רוצה, כי בחליצה אמרת רק זאת. רשי, הייתה אחת קשרה לכהונה ואחת פסולה, כגון שנתגרשה מאיש אחר. אם בא יבם לחלוץ, חולץ הפסולה, ולא יפסול את הקשרה לכהונה, ולא ישפוך אדם מי בורו, ואחרים צריכים להם. אף על גב דהו אין צריך להם. בסדר. עכשיו, משהו טרמינולוגי לשוני במשנה. מה אמרת? כבר אמרתי בהסבר המשנה. שואלת הגמרא, ארבעה אחים סלקא דתך? ארבעה אחים ראובן, שמעון לוי יהודה, נשואים לאהובה ברכה גאולה דינה, ומתו. אז מי ייבם אותם? אם זה המשפחה, ארבע ומתו, אז אין כאן ייבום. אין אחים ואין שום דבר. שואלת הגמרא, ארבעה אחים סלקא דתך? אם לא נשאר אף אחד בחיים, אז מי ייבם? אלא התיקון, אימה ארבעה מאחים. זאת אומרת, ארבעה מתוך אחים, שישה או שבעה, שהיו שבעה וארבעה נשואים, ומתו בלי ילדים, אז האחים הנותרים צריכים לייבם אותם. אז מה הדין? הגדול יכול לתפוס את כל החבילה, מכל אח לקחת את היבמה. אומרת הגמרא, הרשות בידו. שואלת הגמרא, ושבקלי, האם בית דין נותנים לו לחטוף את כל הקופה? הרי זה משימה כלכלית כבדה. אולי הוא כבר נשוי לכמה נשים. עכשיו, או שהוא לא נשוי, כן? עכשיו, ייקח ארבע נשים, והתניה, יש דין בפרשת האיבום, התורה כותבת פרשת כי תצא, וקרו לו זקני עירו, תראו בתורה האור, מביא לנו את הפסוק, וקרו לו זקני עירו, ודיברו אליו, עמד ואמר לו, חפצי לקחתה. אחר כך הוא מביא את הפסוק, ונגשי ומתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה וכו'. ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה ביתו אחיו. אני קורא את כל הפסוקים שזה שייך לעמוד הקרוב, נלמד כמה דירים. נקרא שמו בישראל, בית חלוץ הנעל. אני קורא בתורה אור. והפסוק האחרון, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה אל הזקני, ואמרה, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אהבה יבמי. מכל פסוק אנחנו נלמד כאן הלכה. אז מה כתוב? הגמרא דורשת מכל דבר עניין. אז מה היא תדרוש? שהזקנים, קודם כל, עושים את זה ישירות, לא על ידי שליח בית דין. דבר שני, הם מדברים עם החתן המיועד, עם היבם, נותנים לו עצות, אם הוא זקן, והיבמה הוא צעירה, אומרים לו, תשמע, תשאיר את זה לאחיך, זה לא מתאים, אתה זקן שתלך עם צעירה. וכולי, או ההפך, חיסקו הסקנה והוא צעיר. אז הם אומרים, זה לא יעלה יפה. זה לא יעלה, האנרגיות של כל אחד מהם שונות. אז זה מה שהוא אומר כאן. איך נותנים לו ארבע אנשים? זה גם כן, יהיה לו כוח להחזיק אותם, שער כסוד ועונה, אומרת הגמרא, ושבקי לי, סימן שאלה. מה זה שבקי? ישאירו לו, ייתנו לו רשות?
לעזוב, כן.
אה?
לעזוב?
נכון, לעזוב. המילה שבקי זה לעזוב. יעזבו אותו לעשות מה שהוא רוצה, לקחת, זה מדויק, שבקי בארמית זה לעזוב. אבל כאן אנחנו מתרגמים את זה במובן יותר רחב. יתירו לו, יניחו לו. והרי כתוב, וקראו לו זקני עירו וכולי, מה כתוב? הברייתא, ולא על ידי שלוחן. כלומר, ברוב דיני התורה שלוחו של אדם כמותו, במקרה זה יש כאן גזירת הכתוב שזקני העיר קוראים לו, ולא על ידי שליח. זה לא נוגע לענייננו, החלק הזה של הברייתא, רק שנייה, זה לא נוגע לענייננו, אבל כיוון שמביאים את הדרשה, מביאים גם את הדרשה הראשונה, כן.
אני אומר, יועצים לא יכולים להיות שלוחים, זאת אומרת, הזקנים יכולים לדבר איתו.
כן, כנראה שיש, בייבום זה מעשה קשה, אז בוחרים את הזקנים, יפה. ודיברו אליו, מלמד שמסיעים לו עיצה הוגנת לו. מה זה דיברו אליו? דיברו אליו, כן, לכאורה לפי הפשט מנסים לשכנע אותו שיקיים מצוות ייבום, שבדרך כלל אדם אומר, כמו אצל תמר, לי לא יהיה זרע, אז למה לי כאן להיכנס למיטה חולה, כמו שאומרים? אז הפשט הוא, הזקנים אומרים לו, זו מצווה רבתי, כמו שיעקב כל הזמן אומר, מה זה להמשיך את מורשת אחיו, יעקב? להמשיך את מורשת אחיו, אתה תמיד אומר, זה דבר גדול, אז כן, אבל כנראה צריך לשכנע אותם, שכנעים את הזקנים, אבל לומדים מזה, הזקנים לא משכנעים בכל מצב, לפעמים זה לא מתאים, הם רואים שהזיווג הזה לא מתאים, אז הם אדרבה, אומרים לו, לא טוב שאתה תייבם. אומר, ודיברו אליו דיבורים מתאימים, מלמד שמסיעים לו עיצה הוגנת לו, שאם היה הוא ילד, הכוונה צעיר, והיא זקנה, או ההפך, הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, מה לך אצל ילדה, אם הוא זקן? מה, תשחק כי תגולות, אתה כבר לא יכול להתכופף אפילו. מה לך אצל, ואם הוא צעיר, מה לך אצל זקנה? כלך אצל, או כלך, אצל שכמותך, תלך לאחת שמתאימה, למרות שראינו שכמה הרבנים בדור האחרון התחתנו עם צעירות, אבל גם כן לא צעירה בת 18. אבל...
המקרה
שלנו, מיכאל יאב סיפר, שהיה... ברוך אתה, נכון, שהכל מדור.
לא שומעים.
אנחנו מיכאל יאב סיפר שהבן שלו התאמן, הוא היה בן 50-60 בערך הבן, ונולד לו בן אחרי זה. זאת אומרת, לפני שהתאמנה, נולד לו בן שהוא היה בן 9-10 בערך. היה הפרש של 40 שנה בערך בין הזה. ואבא קרא לבן הזה, אומר לו, אתה יודע מה, אתה צריך לייבם את האלמנה. אומר לו, אבא, אני צעיר, מה, בגיל כזה אני לא יכול. טוב, יתחכה לך עוד 3-4 שנים.
שתהיה זקן.
שתהיה מוגל יותר. טוב, הוא לא ידע מה לעשות. בכל אופן חיתנו אותו בגיל 13-14, חיתנו אותו עם
האלמנה.
הרב מרדכי אליהו מספר שהוא הלך לבקר אותו, שהוא היה כבר בגיל 50-60. אז הוא אומר, הוא שואל אותו, באמת הסיפור הזה נכון שאתה התחתנת עם אחת מבוגרת? אז... הוא קורא במטבח את השם שלה, הוא אומר לה, בואי כאן, הרב רוצה לראות אותך. תכיני כוס קפה לרב. אז היא בקושי ככה, הרב מרדכי סיפר שהיא כזו מכופפת כולה, לא? בקושי קמה לרגליים, והיא באה.
טוב, אז באמת כאן כתוב שהם מציעים לו שלא יעשה את זה. שאם היה...
מה אומרת את זה? למען שפות רבה את הצמאה.
למען, נכון, נכון, למען שפות
הרבה.
נכון, נכון. אז מה הוא אומר? מה לך אצל ילדה? מה לך אצל... קלח אצל כשמותך, ואל תשים קטטה בביתך. זה יכול לגרום להרבה ריב ביניהם. אז גם בעניין שלנו, בדרך כלל אדם קשה לו לפרנס ארבע נשים. אז מה, בית דין צריכים להגיד לו, ידידי, יש לך עוד אחים, תן להם לייבם. מה אתה לוקח את כל החבילה? אומרת הגמרא, לא צריך עד אפשר להם. מדברים באדם חזק ואדם עשיר, שהוא יכול, באמת, אם זה אדם שאין לו פרנסה גדולה, אומרים לו, אדוני, מה אתה מכניס ארבע נשים לתוך הבית? זה לא מתאים לך. אבל כאן מדברים במקרה שהוא יכול. יש לו, בלי עין הרע, מפעל גדול ובסדר. יאחי, שואלת הגמרא, אז למה דיברו רק על ארבע? יאחי, אפילו עשר. תן דוגמה של עשר, עשרה אחים. שנגיד 12 אחים, 10 אחים היה מנשים, ומתו כולם בלי ילדים. למה דיברת רק על ארבע? יאחי, אפילו טוב הנמי. עונה הגמרא ואומרת, עצה טובה כמש מלן. ארבע אין, תפי לו. גם אם מתירים לאדם עשיר להרבות נשים, גם יש גבול. דרך אגב, הרמב"ם והשולחן ערוך פוסקים שגם לא בקשר לייבום דווקא, שלמרות שמלך יש לו הרי רשות עד 18 נשים, אבל אדיוט יכול להתחתן עם כמה נשים שהוא רוצה, אבל ההמלצה בהלכה לכתחילה לא יותר מארבע נשים. למה? כי אם לוקחים ממוצע של עונה, אישה, בדרך כלל כל פעם בחודש תובלת, אז לפחות שפעם בחודש הוא יוכל לחיות איתה אחרת, ואם הבן אדם פעם בשבוע, אז יש לו, לכל אישה יש את האפשרות. טוב, על כל פנים, אומרת הגמרא, עצה טובה כמשמלן. ארבע אין, ארבע אנחנו נותנים לו רשות, אם הוא עשיר אפילו מסיים בידו, אבל יותר מזה, תפי לו, אם יש יותר מארבע נשים שזקוקות ליבום, כי היו לו יותר אחים, כי איך ידנים תי עונה בחודש, שיגיע עונה לכל אחת מארבעת הנשים לפחות פעם בחודש. מה היה עם שלמה המלך? זה באמת, לפי החשבון, אולי פעם בשלוש שנים, אישה ראתה אותו. מה, אלו, אלף נשים. אז אם כל לילה הוא יבוא על אחת, יקיים מצוות עונה, אז פעם בשלוש נשים.
אבל כנראה שהוא מינה של לאה.
זה אי אפשר אפילו לעלות כבדיחה. על שלמה המלך, החכם מכל אדם, כתב ספר קהלת ומשלי ושיר השירים. באמת המלאכים הקדמונים, מה היו עושים? הם פחדו. הם מינו סריסים, כמו אחשוורוש. מה זה סריסים? היו מסרסים אותם, שלא יוכלו לחיות עם אנשים, כי אנשים האלו בארמון, אחרת הגברים האלו, זה טרף קל, כן, הרבה זימה. הלאה. אומרת הגמרא, עצה טובה כמה שנה, שיהיה פעם בחודש, כן. באמת בשולחן ערוך כתוב לא רק ביבמה, סתם בן אדם להלכה, גם הרמב״ם, גם השולחן ערוך כותבים כך, כן? למרות שהעונה כאן נחשבת כמו עונה של תלמיד חכם, אבל הפרינציפ ברור. למדנו במשנה, מי שהיה נשוי לשתי נשים ומת. אז עכשיו, מי? ראובן, יש לו שתי נשים. אהובה ברכה, לא אחיות. עכשיו, שמעון לא יכול לייבם את שניהם, גם לא צריך לחלוץ את שניהם. כיוון שייבם או חלץ לאחת מהם, השנייה מותרת לשוק, כך למדנו בסוף. אומרת הגמרא, למה? ונייבם לתרוויו. יש לראובן אחיו היו שתי נשים, והוא מת בלי בנים, שיאבם גם את אהובה וגם את ברכה, למה אתה אומר לו שלא? אתם כבר יודעים את התשובה, כי למדנו כבר בסוגיות הקודות. מה, כן? אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, מהפסוקים שדיברנו קודם, מה אמרנו? אשר לא יבנה את בית אחיו. איך הפסוק? ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אז אם כן, אמנם זה נאמר לגבי חליצה, ממנו אפשר ללמוד, אם הוא היה חפץ ליבם, אז אם כן, בית אחד אתה הוא בונה, ואין בונה שני בתים. מאח אחד אסור לבנות שני בתים. כלומר, הוא לא יכול לייבם גם את אהובה גם את ברכה. אחת מהם לייבם. ואז, מה?
אם הוא יתחתן עם השנייה.
מי יתחתן?
עוד זאת.
שמעון,
סליחה. שמעון לא יכול להתחתן, זה אשת אחיו. משהו יכול לייבם.
אבל הם לא
אחיות. לא חשוב, אבל אשת אחיו אסורה. אם למשל ראובן היה לו ילדים, אין, האחים יכולים להתחתן עם אשת אחיו. זה עריות, זה קרת. רק מקרה שאין להם בנים. אז הגמרא אומרת, טוב, לאהובה וברכה אין בנים מראובן, אז ששמעון ייבם את שניהם, אומרת הגמרא כתוב, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. בית אחד אתה בונה מאח אחד, ולא מאח אחד אתה יכול להיות שני בתים. לכן אחת אתה מייבם. שואלת הגמרא, ונחלוץ את הרוויו. אולי יחלוץ את שניהם, אם הוא לא רוצה לייבם והוא רוצה לחלוץ, שיחלוץ את שניהם. אז אומרת הגמרא, אמר מר זוטרא בר טוביה, אמר קרא בית חלוץ הנעל. גם כאן לגבי חליצה כתוב בית חלוץ הנעל. בית אחד חולץ ואיננו חולץ שני בתים. שואלת הגמרא, אוקיי, אם מייבמים לא צריך לייבם, אסור לייבם את שניהם. אם חולצים לא צריך לחלוץ את שניהם. העיקרון הוא, ייבמת אחד, השנייה כבר משוחררת, היא לא צריכה שום דבר. חלצת לאחד, השנייה לא צריכה שום דבר. שואלת הגמרא, בסדר, אמרת אי אפשר לייבם שניים, אי אפשר לחלוץ שניים. לא צריך לחלוץ שניים. אז אולי, אם הוא רוצה לייבם, ייבם אחד, את השנייה יחלוץ. אסור לייבם שניים, ולא צריך לחלוץ שניים, אבל אולי אם הוא מייבם את השנייה, הוא צריך לחלוץ. שואלת הגמרא, ונייבם לחדה ונחלוץ לחדה? כן, זאת השאלה שהגמרא שואלת. עונה הגמרא ואומרת, כן, מה שלמדנו בפסוקים, שהוא לא יכול לייבם שני בתים, גם הוא לא צריך לחלוץ שני בתים, אבל אולי בדין ביאתה או חליצה של אחת מהם פותרת צרתה, אולי הוא צריך לעשות, לזה לעשות ייבום, לשני יעשה חליצה. אמר קרא, ואם לא יחפוץ, כשהוא לא רוצה לייבם, האיש לקחת את יבימתו, אז הוא חולץ. חפץ, יבם, הוא לא צריך לחלוץ.
יבם, אם חפץ, יבם.
אז מייבם, כן, כל העולה ליבום, זאת אומרת, כל מי שעולה לזקני העיר ורוצה לייבם, זאת אומרת, יותר נכון, כל העולה, זה הולך על היבמה, כל יבמה שעולה ליבום, היא ראויה ליבום, עולה לחליצה, אם היבם לא רוצה לקחת אותה, אבל כל שאין עולה ליבום, מי? במקרה של אהובה וברכה, נשות ראובן, ברגע ששמעון ייבם את אהובה, מה ברכה הופכת להיות ערווה? מפני שזה אחות יבמה, זה אשת אחיו, אז הוא לא יכול לייבם גם אותה. אז גם אין חליצה, הכלל הוא כזה, שחליצה עומדת רק במקום שיש אפשרות לייבם. אם אין אפשרות לייבם, גם אין חליצה. כי כתוב באמת, לחפוץ האיש, חפץ יבם, כל העולה ליבום, זאת אומרת, אם היא ראויה ליבום, אז היא עולה לחליצה, אם הוא לא רוצה לקחת אותה. כל שאין עולה ליבום, כמו כאן, שהצרה שלה התייבמה כבר, אהובה כבר ייבם אותה שמעון, אז ברכה, האישה השנייה, הצרתה, לא זקוקה, כי ליבם אי אפשר ליבם אותה, אז גם לא צריכה חליצה, היא נפטרת באופן אוטומטי.
זה עד ארבע? הרשות בידו רק עד ארבע?
היצעה טובה. לפי ההלכה, אדם, מלך מוגבל, לא הרבה לו נשים, עד 18. אבל אדיוט יכול גם לשאת 50 נשים. אבל לא מומלץ. הגמרא אומרת, כאן, בייחוד יבמה, לא ממליץ, אומרים לו, היצעה טובה, בידין אדיוט, מסבירים לו שזה לא טוב, מדברים דווקא אם יש לו אמצעים, אם אין לו אמצעים, אז לא נותנים לו לייבם את כולם.
אבל למה לקחו את המספר הזה ארבע?
למה לקחו? דיברנו, הגמרא הסבירה. הגעת קצת מאוחר שיש את העניין של עונה, שלפחות פעם בחודש הוא יוכל.
זה שמעתי, לא?
אם יהיה שש, אז הוא לא יוכל. זה הגמרא שואלת מה שאתה שואל.
אם הרוצה מחיר. אמר רבא נושא אדם לכמה נשים, והוא די אפשר למי כאן סיפקו אהו. יאנו יכול לתת להם את המזונות שלו.
כן, ברור, מדברים. לא, אבל כאן מדברים גם לאדם רגיל, אנחנו ממליץ, יש מה שנקרא דין ויש המלצה. יש דין מה מותר, אבל ההמלצה היא, למרות שמותר, המלצה היא לא יותר מארבע אנשים. ככה גם הרמב״ם פוסק והשולחן ערוך. נלך הלאה. אומרת הגמרא, ועוד גזרו חכמים לא לחלוץ אחרי ייבום, שלא יאמרו בית מקצתו, בנוי מקצתו חלוץ. יחשבו אנשים שאם הוא יעשה את זה ששתי יבמות שבאות מאח אחד, אחת תתייבם והשנייה תחלוץ, אבל הדין הוא לא כך. אז אם הוא יעשה כך, יחשבו שזה הדין. שואלת הגמרא ויאמרו, מה אכפת לך? זה כמו שהוא כותב על הקרח, הוא לא צריך לחלוץ. אז אם הוא ליבם זה אסור כי זה אשת אחיו, אבל לחלוץ מה אכפת לי? שירח יחלוץ, איך אומרים? פול גז על נוטרל. אז זה לא מפריע לי, אומרת הגמרא, היא דמייבם ועדה חליץ. אתה צודק, זה על הקרח, כי האישה הראשונה היא בהם, השנייה הוא לא צריך לחלוץ, הוא כן חלץ, בסדר, אז הוא חלץ, אז זה עשה עבודה לחינם. אבל יש לנו חשש שאם נתיר דבר כזה, מישהו אחר קודם יחלוץ ואחר כך ייבם, וזה כבר אסור, כי ברגע שחלץ לאחד, לאחת, השנייה כבר הופכת להיות חזרה אשת אחיו, אפשר לייבם אותה. כיוון שחלץ, צרתה כבר פטורה מהזיקה. אז אומר דילמה חליץ ועדר מייבם וקם אליי בלא יבנה, כי אחרי שחלץ הראשונה חל האיסור שכבר לא יבנה את בית אחיו בית אחד בו לשני בתים. במילים אחרות, השמעון כלפי האחות השנייה ברכה כבר זה חוזר להיות אשת אחיו, ואסור לו להתחתן איתה, אסור לו לייבם אותה, כיוון שחלצת לאחד. אז אם תתיר שאחד ייבם, תגיד, טוב, אתה רוצה לתת חליצה, תן, מה אכפת לי? לא, זה יכול להביא טעות שבמקרה ששמעון יחלוץ לראשונה וירצה לייבם לשנייה, הוא יגיד, כמו שאיבמתי, יתירו לי לחלוץ, גם ההפך זה הולך. אבל זה, ודאי שזה אסור, לכן אסור את זה. זאת אומרת, מה ראינו עד עכשיו? אי אפשר לייבם או לחלוץ את שתי נשות ראובן, אבל מאיפה אתה יודע שאם אתה מייבם לאחד, השנייה פתורה? ואימא, כי איקה חדה תתקיים מצוות ייבום, כי איקה תרתי לא תתקיים מצוות ייבום. אולי אם כן, אי אפשר לייבם שניים, כמו כן אי אפשר לחלוץ את שניים. אז אולי התורה מתכוונת לומר, מתי יש מצוות ייבום? לראובן הייתה אישה אחת, זהו. אז יש מצוות ייבום. אבל אם יש שתי נשים או שלוש נשים, אין מצוות ייבום.
איזה היגיון זה? מה, למה?
למה? כי אתה לא יכול לטפל בכל הנשים, אז את מי תיקח?
אתה אומר, מטפלים באחת, אז השנייה נעזרת.
כן. אבל כיוון שאתה רואה שאין ייבום לשתיים, אז זה כאילו התורה אומרת, אדוני, כל מה שאני אומר לך ייבום זה כשיש רק אישה אחת. השנייה תיעלב, למה אותי לא מייבמים, או ההפך. כן, כל מיני, זה הגמרא שואלת. אנחנו צריכים, אתה אומר בדרך הסברה, הגמרא רוצה הוכחה מוחלטת. כיוון שלמדנו שאי אפשר לייבם לשניים, אפשר לחוץ לשניים, אולי כוונת התורה שייבום חל כשאין תחרות, יש רק אחת, אז תייבם אותה. שיש שתיים, אולי לא, אולי כך, אומרת הגמרא, אתה צודק. הדין הוא כמו שאתה אומר, אבל יש איזה ראיה. ואימא, כי איקה חדה תתייבם, כי איקה תרתי, לא תתקיים בכלל מצוות ייבום, כן? או, כי בפסוקים יותר רואים על בית אחד. אולי זה כוונת התורה. כן? כי זה חידוש גדול שהאם אתה מייבם אחת השאר נפטרות. אומרת להם, כן, אם כן, אם הדין, שאם יש לראובן, לך, כמה נשים, אז אין ייבום, אז למה כשלמדנו בתחילת המסכת לצרור עליה, אמרנו שצרת הרוואה, לא, התורה אוסרת לייבם אותה, אם אחת מהנשים של ראובן, נגיד, ראובן ושמעון עשו שתי אחיות, ראובן מת בלי ילדים, אסור לו לייבם את רחל, כי זה אחות אשתו. עכשיו, אז הוא יגיד, טוב, את רחל אני לא יכול, אבל את אהובה אני יכול אשתו השנייה או לא. התורה אוסרת את זה דאורייתא, הצרת ערווה, היא מקבלת גם את האיסור. אם התורה צריכה לאסור צרת ערווה, סימן שבאופן רגיל שתי נשים כן מייבמים. יש לי ניבום או חליצה. לא את שני מייבמים הכוונה. כי אחרת התורה לא הייתה צריכה ללמד אותנו שאחות צרת ערווה לא מייבמים. כי אם יש צרת ערווה זה כבר שתי נשים, אז זה ניבום וחליצה. אלא ודאי שכן, גם אם יש שתי נשים צריך לייבם או לחלות. אם כן, צרת ערווה דעשה רחמנה, למה לי? אשתא, תרתי בעל מה אמרת עליו מחליצה ויבום לנו, הרי מה אתה רוצה להגיד לפי העמדה שלך? מתי יש מצוות ייבום? רק יש אישה אחת. אז אם אתה אומר שכל מצוות ייבום זה רק אם יש אישה אחת, צרת ערווה מבייל, כאן שלא רק יש שתי נשים, אלא גם יש צרת צרורה, שאחת מהם ערווה, ודאי שלא, לא צריך ללמוד. אומרת הגמרא, אני בכל תמאה על הדחייה הזאת. אומר, למה? אומר, למה לא צריך למעט צרת ערווה? אולי למרות שבאמת, אם רק יש, נגיד, כמו שזה לא הדין ככה, אבל כמו שחשבנו לומר, רק אם יש לראובן אישה אחת, אז חל דיני ייבום וחליצה. אבל אם יש שתי נשים לא, ומה שאלת, אם ככה, אז התורה לא צריכה לאסור צרת ערווה, ממילא לא קיים ייבום אם יש שתי נשים, אומר סקא דחמינה, ערווה הבראי קיימה. היה, כיוון ששתי נשים לא מיימים, אבל אם יש אחת ערווה, נגיד זה אחות אשתו, והשנייה היא לא קרובה שלו. אז הייתי, אם התורה לא הייתה אוסרת צרת ערווה, הייתי אומר, הערווה כאילו מנוטרלת, היא לא קיימת בשטח, כי הוא לא יכול לייבם אותה. אז מי כן נשאר? נשארת האהובה, זאת האישה השנייה, אז אולי זה נקרא בית אחד. כי ברגע שאחת מהם ערווה, זה כאילו לא קיימת. נכון, הייתי אומר באמת שמתי יש מצוות ייבום כשיש אישה אחת. כשיש שתי נשים, אין מצוות ייבום. אבל במקרה שאחת מהם ערווה, זה כאילו יש לו רק אישה אחת מבחינת שמעון. כי מה קורה עם הערווה, היא לא קיימת, זה לא פוטנציאל בשבילו. הייתי חושב שזה נקרא בית אחד, גם הערווה הבראי קיימה, היא יוצאת מהחשבון, ואם כן תתייבם צרתה, כמה שלן דאסירה. לכן התורה אומרת שצרת ערווה אסורה, למרות שבאמת בית אחד לפי אהבה מינה. אלא אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד דבר כזה, שרק אם ראובן הייתה לו אישה אחת אז מייבים, היו לו שתי נשים לא. למה? כתוב בתורה הרבה פעמים יבימתו, התורה חוזרת המילה יבימתו הרבה פעמים בפרשת היבום, אלא יבימתו, יבימתו, ריבה. בזה שהתורה הוסיפה כל הזמן יבימתו, ואמרה יבימתו, ועשתה יבימתו, היא רצתה לומר, אפילו יש כמה יבמות, אנחנו מקיימים מצוות יבום וחליצה. כמובן, רק אחת, והשאר משתחררות. אלא יבימתו, יבימתו, ריבה. אומרת הגמרא, סיום המשנה, הייתה אחת כשרה. מה אמרנו? לראובן יש שתי נשים. אחת רחל, נגיד אהובה, הייתה פעם גרושה וראובן התחתן איתה. ברכה הייתה רווקה או אלמנה והוא התחתן איתה. עכשיו, אהובה, בכל מקרה, עוד לפני שהתחתנה עם ראובן, עם כהן היא לא יכולה להתחתן, כי היא גרושה. אז עכשיו, שמת ראובן, מראש ברור שהיא לא יכולה להתחתן עם כהן. אבל ברכה, יש האופציה. אם יתקבל חליצה, או אם לראובן היה ילדים, היא יכולה להתחתן עם כהן. אז עכשיו שאתה עושה חליצה, אז אנחנו אומרים לשמעון, לאח, אומרת, תשמע, אל תקלקל. תן חליצה לזאת שכבר מקולקלת. אז לא גרמת שום דבר. עכשיו, ברכה היא פנויה, היא תמצא חתן, ישראל, או לוי, או כהן, גבוה, נמוך, יש לה אופציה להתחתן, אבל מראש אתה מגביל אותה, למה לקלקל? אומרת הגמרא, הייתה אחת כשרב או ואחת פסולה, אמרנו, אם חולץ, אם הוא מייבם, יכול לייבם מי שרוצה, אם הוא חולץ, חולץ פסולה. אמר רב יוסף, כאן שנה רבי, לא ישפוך אדם מבורו, ואחרים צריכים להם. מה זה? הממרה אומרת שאם יש לך בור ויש לך מים, אתה לא צריך את המים. כן? אתה לא צריך את המים, נכון? אז אתה אומר, אני...
לשפוך אותו.
לשפוך אותו. אומרים לו, אדוני, למה לשפוך? אולי יש אחד השכנים, לא שאתה יודע על מישהו. אדם תמיד צריך לחשוב על השני. אז גם כאן. נכון, אתה צריך לחלוץ. אבל למה לקלקל את מי שהוא כשר? אתה יכול לצאת ידי חובה שתחלוץ את הגרושה, אז לא קלקלת את השנייה. זה מה שאומר. אמר רבי קנשן, הרבי לימד אותנו מוסר השכל. זה מוסר. לא ישפוך אדם מבורו, ואחרים צריכים להם. יש דבר מקביל לזה, קופים על מידת סדום. זה נהנה וזה לא חסר. אבל אמרתי כבר שקופים על מידת סדום, זה כשיש מישהו ספציפי שרוצה את המים. אבל הרעיון לא ישפוך אדם בורו, אפילו שאתה לא יודע אם מישהו צריך את זה. אל תזרוק, נגיד יש לך בגדים ישנים, אתה לא צריך אותם. אז תיתן אותם לאיזה גמח, או תשים אותם במקום שעוברים אנשים, אולי מישהו יצטרך. משנה.
להקים
שם לאחיו המת.
ואם לא נקלט הריון במצב כזה, זה לא משפיע על
לא, זהו. הוא עשה מעשה, זה כבר משמיים. משמיים יקנו לו. כן, משמיים יקנו לו.
עכשיו, יש לצורך הקמת שם שם אחיו המת, אז כאילו צריך להיות יתרון דווקא לצעירה מבין אלה שעומדות לאיבוד, או לא יודע מה.
שהוא יבחר את הצעירה, שהסיכוי שהיא תתעבר, בסדר, זה כבר שיקול שלו. אנחנו, כמובן, שאם אחת הכרה והזה, אז היא לא מייבמים אותה. אחת הכרה או דברים כאלו. אז היא ייבם את השנייה.
זאת אומרת שברגע שהוא עשה את הייבום, אז הוא שחרר את כל האחרות.
בדיוק.
ולא משנה אם היא תראה או לא תראה.
זה לא חשוב. זה זאת המטרה, אבל זה לא מעכב. משנה, אנחנו יש פסול, אם אדם נגיד בא לאשת איש, נולד ילד הולד ממזר, זה הקלאסי. אבל בעצם שמה מי שבא לאשת איש זה חיוב מיתת בית דין, זה עבירה הכי חמורה. אז יש עריות שהעונש שלהם הוא מיתת בית דין, מי שנולד מאיסורים כאלו, הבן הוא ממזר. אם האיסור הוא רק כרת, אז רוב חכמי ישראל, חוץ כולם מודים שגם כרת נחשב ממזר. אבל אם האיסור של העריות הוא רק לב, בלי כרת, בלי מיתת בית דין, רבי עקיבא סובר שגם הוא ממזר. למשל, כהן שנושא גרושה, מה הוא עובר? הוא לא עובר על איסור שחייבים עליו מיתת בית דין, ולא על איסור שחייבים עליו כרת, הוא עובר על איסור לב, מלכות. הוולד לרבי עקיבא יהיה ממזר, להלכה אנחנו לא פוסקים, אנחנו אומרים רק חיובי כרת ומעלה, קל וחומר מיתת בית דין, במזר. אומרת הגמרא, עכשיו מה זה מחזיר גרושתו? אדם גירש את אשתו, יש מצווה להחזיר גרושתו. אבל אם היא התחתנה עם מישהו אחר, אפילו קידש אותה רק. הרמב״ם פוסק, אסור לבעל הראשון להשיב אותה. אם היא חיה עם מישהו, זה עוד יכול להחזיר אותה, אבל אם מישהו קידש אותה, אם היא התחתנה או קידש אותה, לא חוזר, זה על חזור. הוא אמר, על הכתפיים שלי, אסור, אבל אני כן מקדש אותה. מהו האיסור בעצם? אין כאן איסור מיתת בית דין, ואין כאן איסור קראת. אם אדם מחזיר גרושתו, הוא עובר עליו, אומר את המשנה, מחזיר גרושתו, אחרי שהיא ניסה לאחר, אז הדין הוא, כן? אז יש כתוב, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילדך לשול לקחתה להיות לו לאישה. אז אם הוא רוצה להחזיר, אז הוא עובר עליו. כמו כן, הנושא חלוצתו, שמה? הוא אסור לו לשאת את חלוצתו. כיוון שלא בנה, שוב לא יבנה. היא קיבלה דין של אשת אח. אם הוא חלץ אותה, זה על חזור. נגמר הסיפור. עכשיו אם הוא אומר, טוב, טוב, אני מתחרט, עכשיו אני כן רוצה להתחתן איתה. אז אומרים לו, אדוני, הפסד איתה, ואם הוא התחתן, כאן כבר היא אשת אח עם כרת. כן?
יוצא
יוצא פה שלא, לפי ההמשך זה רק לב.
מה זה?
זה רק לב.
שכיוון שלא בנה שהוא לא יבנה.
כן.
זה לכאורה, למה לכאורה אם הוא חלץ אותה, הרי היא חוזרת להיות...
גם החליצה מורידה את
השטח. הרי אשת אח מותרת רק על ידי ייבום.
גם
עד שהיא אומרת,
רק כאן
זה עלה בנער. כן, כן, ככה אני רואה שכתוב. לפי מה שלמדנו למעלה, לכאורה זה קראת. טוב, והנושא קרובת חלוצתו, או מה זה? הנושא קרובת חלוצתו זה לא מדאורייתא. זאת אומרת, אחותה של חלוצתו. הוא רוצה להתחתן, היא לא הייתה נשואה לרובן, היא רווקה. עכשיו שמעון רוצה להתחתן איתה. את נגיד רחל הוא חלץ, ולאה שלא הייתה אשת אחיו, הוא רוצה לשאת אותה. אסור לו מדרבנה, מדברי סופרים, אסור לו לשאת את חלוצת, את האחות קרובת חלוצתו. זה יכול להיות אמא שלה, יכול להיות אחותה, כל העריות.
מה?
שהם גזרו לסור קרובת חלוצתו משום קרובת גרושתו. לגבי גרושה, זה איסור דאורייתא. חליצה וגירושין זה מקביל. אז בגירושין הדין של התורה אומר שאתה לא יכול לקחת את אחות האישה, אפילו שגירשת את אשתך. בחייה אין היתר, ומילא גם לא אימה וכולי ולא ביתה. אתה לא יכול להתחתן איתה, מנישואים קודמים כמובן. למה? התורה אוסרת על זה, זה איסור חמור, זה עריות עם קראת. אז אם כן, אז באו חכמים ואמרו, למרות שבחליצה אין איסור דאורייתא לפי רוב השיטות, כמו שנראה יש דעות חולקות, זה רק דרבנן, דברי סופרים אמרו, נגזור חלוצה, עתו גרושה. אם כן, אומרת המשנה, מחזיק גרושתו ונושא קרובת חלוצתו, הדבר השלישי זה רק איסור דרבנן, יוציא, אנחנו מבקשים ממנו שיוציא את האישה, והוולד ממזר, דברי רבי עקיבא, והחכמים אומרים אין הוולד ממזר, כדי שהוולד יהיה ממזר זה צריך להיות רמה של איסור עריות חמור. מה זה חמור? או קראת וקל וחומר מיתת בית דין, אבל אב רגיל לא. נכון? כי סובר רבי עקיבא, זה הגמרא תשאל. אז הוא ממזר. שמעון התימני יגיד במשנה הבאה, זה גם הלכה, אין הוולד ממזר אלא מעריות שאיסורם קראת ומעלה. כן? יש שיטת רבי יהושע שטוען שהוולד ממזר רק על איסורים חמורים ביותר, כמו אשתי שחייבים על זה מיתת בית דין. הגמרא תשאל על הדבר ששאלת עכשיו רבי יורם, רש"י כבר אומר שהגמרא תשאל נושא קרובת חלוצתו, זה לא ממזר, איך אומר, מה פתאום ממזר? זה דרבונון, ממתי נישואי דרבונון גורמים לממזרות? זה הגמרא תשאל בהמשך. וחכמים אומרים, אין הוולד ממזר, ומודים בנושא קרובת גרושתו שהוולד הוא ממזר. למה? אמרנו בגרושה זה שונה. כי אסורות עליה בעונש קראת, רק אם אשתו מתה, אז מותר לו לשאת את אחותה. כן? גרושתו כמו אשתו, גם לעניין הקרובות שנולדו אחרי שהתגרשה ממנו. כן? אישה שהתגרשה לבעלה והתחתנה לאיש אחר וילדה בת, הבת הזאת אסורה על הבעל הראשון גם כן, לקרובות. למרות שהיא נולדה אחרי שהוא גירש אותה, כבר אין לו שום קשר. אבל התורה אסרה את הדבר הזה. טוב, רש"י, אומר כאן רש"י. רש"י, בעמוד הקודם יש? כן. לא.
המחזיר גרושתו.
אומר רש"י, המחזיר גרושתו, כן, אומר רש"י, המחזיר גרושתו משנישאת, והנושאת חלוצתו דקיימה עליה בלאו דשוב לא יבנה, והנושאת קרובת חלוצתו לקמן באילן בגמרא, היא קרובת חלוצתו לאו דאורייתא היא. יוציא והוולד ממזר, סבר רבי עקיבא, יש ממזר מחייבי להבין. קרובת גרושתו, דגרושתו כאשתו ואחותה או אימה, חייבי כריתות נינו לגבי. אומרת הגמרא, מקשה על רבי עקיבא בקשר לקרובת חלוצתו. וסבר רבי עקיבא, הנושא קרובת חלוצתו, הוולד ממזר, ואמר יש לקיש, כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה, אבל אחות חלוצה, המשנה בדף מ"א, כן? אבל אחות חלוצה זה רק איסור מדברי סופרים. ובוודאי אבלת שנולד מביאת איסור שאיננו אלא מדרבנן, הוא יהיה איננו ממזר, ודאי. כי גם רבי עקיבא מסכים שמה שהוא אומר אפילו לאו רגיל גורם ממזרות, אבל גם הוא מודה שאיסור דרבנן לא יגרום ממזרות. רק דבר שנולד מאיסור תורה שהוא לפחות לאו, אבל לא על דבר כזה של רבנן. אומרת הגמרא, תתקן, תני קרובת גרושתו. אז כאן זה ניסיון שעל זה עכשיו יהיה ויכוח ארוך, שבמקום קרובת חלוצתו, המקרא השלישי זה קרובת גרושתו. וזה דורייתא, זה אמרנו ש... עליה בחייה, הוא לא יכול לצרור, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור עליה. נכון, כי גרושתו זה כמו אשתו. אז כל הקרובות, כן, ודאי, לצרור עליה. זה נשאר אחות גרושתו, לא יכול להתחתן. למה? אחות גרושתו, רק אם היא תמות אשתו, אז מותר לו לשאת את אחותה ואת קרובותיה. אומרת הגמרא, תני קרובה, מה?
אז זה כבר נפקא מינה עם הגרושה או לא? אם תמות האישה.
כן, אז איך זה מתאים?
תהיה מותרת לו גם אם תהיה גרושה שלו וגם
אם מה? לא. אם היא תמות אחר כך. הוא גירש אותה ותמות. כן, יכול להיות, נכון. אחי נעמי מסתברה, אומרת הגמרא, התיקון הזה גם מסתבר, מה שאמרתי, תני קרובה גרושתו, קטני סייפה, כתוב בסוף המשנה מודים בנושאת קרובת גרושתו, שבלה גם זהר. אז אם תגיד שקודם כבר דיברנו על קרובת גרושתו, מובן הלשון שמודים חכמים על מה שדיברת קודם, קרובת גרושתו, הם מודים שבלה ממזר. היא אמרת בשלמה עיריבה, כבר דיברנו קודם, רבי עקיבא דיבר, על מה הוא דיבר ממזר? לא על קרובת חלוצתו, כי אם על קרובת גרושתו, אז מובן הלשון, היינו לקטן, היו מודים. ללמד אותנו שגם חכמים חולקים על רבי עקיבא, שסוברים שבמחזיר גרושתו, נושא חלוצתו, אבלד הוא לא ממזר. למה? הם לא חייבי קריטות. אבל בכל אופן הם מודים בקרובת גרושתו, בגלל שיש בזה קראת. אלא היא אמרת, להדגיש שחכמים לא אומרים רק במיטת בית דין, גם בקראת. אלא היא אמרת לו, העיר הבאה, אם תגיד שלמעלה זה קרובת חלוצתו, מה זה הוא מודים חכמים? על מה הם מודים? הרי לא דיברנו על זה קודם. מה שהיה כאן מודים? למה היא מזכירה את שיטת חכמים בנידון? אומרת הגמרא, אולי באמת רבי עקיבא דיבר כמו שזה לא הוכחה, דיבר על קרובת חלוצתו. אז מה זה מודים חכמים? בקרובת גרושתו, מה שאמרת מודים, הקם אשמלן, דיש ממזר מחייבי קריטות, אל תחשוב כמו רבי יוסי שממזרות זה רק מחייבי לוין שחייבים מיטת בית דין, אלא אפילו פחות מזה קצת שחייבים רק קראת. זה החידוש. אומרת הגמרא, אף על פי אחד שחכמים חולקים על רבי עקיבא שהוא מחייב ממזר מאיסורי לוין רגילים, הם עודים בחייבי קריטות בניגוד לשיטת רבי יהושע. אומרת הגמרא, זה החידוש הקטן אלא לקמן. לא צריך ללמד את זה קצינו במשנה. הרי יש משנה מפורשת בדף ממתת. איזה הוא ממזר? כל שער בשר שהוא בלא יבוא. דברי רבי עקיבא. היינו, כל איסור שהוא לאו, אפילו שאין בו קראת. שאין, אומר רבי עקיבא, חייב כבר הבן הוא ממזר. אבל רב שמעון התימני, רב שמעון התימני אומר, הוא בא ואומר אחרת, כן? יש אומרים, מקום ראשון אותי איפה זה, כן, שמעון התימני, ככה יש התיקון, אומר, קוד שחייבים עליו קראת בידי שמיים והלכה כדבריו. שימו לב, המשנה אומרת הלכה כדבריו, אני כבר אומר בסוגריים, שאם כתוב במשנה הלכה כדבריו, אין למדים הלכה ממשנה. המשנה בדף המתת אומרת, שמעון התימני והלכה כדבריו. לכאורה זה סגור, אבל יש כלל, אין למדים הלכה ממשנה, רק מגמרא. ממשנה לא לומדים הלכה. אלא אם כן רבי יסתום את זה כסתם משנה. אז עכשיו תראו מה שקורה כאן. אומרת הגמרא, כן? באה הגמרא ואומרת, אז למה אתה צריך להגיד חידוש? הרי זה משנה מפורשת אחר כך. אז אם כן, מסתבר שגם בדברי הבקיבה יש לגרוס קרובת גרושתו. ודילמה, כסת תמנן תנא, קירה בשמעון התימני. אולי, למה דיבר הבקיבה על קרובת גרושתו, הוא בא לשנות סתם משנה כמו שיטת שמעון התימני. לכן הוא מביא את הדעה, אם כן ליטני שער חייבי קריטות, אז למה דווקא קרובת גרושתו הוא מזכיר? אם כל המטרה לציין שהלכה כמו שמנתים נסתה משנה, הלכה כסתה משנה, וזה כן לומדים במשנה, כשרבי לא ציין שם. אז זה הכוונה לפסוק הלכה, וכבר אמרתי קודם, לכאורה אתה יכול לישון במשנה שם כתוב בפירוש הלכה כדבריו של שמנתים נסתה, זה לא מספיק. בגלל שאם כתוב במשנה הלכה כדבריו לא פוסקים ככה, לא בהכרח, כי לא למדים הלכה ממשנה. אז אולי, אם הכוונה לסתום את זה כדעה שחייבים קראת, שחייבים נהיים ממזרים גם על חיוב קראת, גם רק על חיוב קראת ומעלה, אז שיכתוב גם שאר חייבי קריטות, למה הוא מציין רק קרובת גרושתו, למה לי? אלא שמאמינה, אי רבה, מזה אתה לומד, אבל חכמים אומרים, אחרת רבי עקיבא, מתייחסים למה שאמר רבי עקיבא קודם, והוא דיבר על קרובת גרושתו. דוחה הגמרא ואומרת, לעולם, ודילמה, לעולם לא אי רבה. באמת רבי עקיבא לא מדבר על קרובת גרושתו. אז למה בא לפסוק סתם משנה כרב שמעון התימני, שחייבים רק עליו שחייב קראת, ולא עליו רגיל? אי דדתנה, מחזיק גרושתו, לגבי מחלוקת חכמים ורבי עקיבא בדיני מחזיק גרושתו ונושא חלוצתו וקרובת חלוצתו, תענינה מגרופת גרושתו, להודיע שחכמים מודים שיש ממזר מחייבי קריטות ולא כמו רבי יוסי שאומר רק מחייבי מיתת בית דין. אז יוצא, אין ראיה וסיוע לגרסה קרובת גרושתו, אבל התירוץ בכל אופן מתקבל, אין לזה ראייה. הגמרא ממשיכה להסביר את שיטת רבי עקיבא. אלא, לפי הגרסה הראשונה, אלא אם אנחנו משאירים קרובת חלוצתו, מקרובת חלוצתו לרבי עקיבא אבי ממזר, אז חוזרים לשאלה, הרי זה רק מדברי סופרים. מה תיקנת? מאיפה הגענו לגרסה הראשונה? היה קשה, רבי עקיבא אומר על כולם ממזרות. וגם על קרובת חלוצתו, אבל קרובת חלוצתו היא דברי סופרים. זה גם רבי עקיבא אומר שזה לא ממזר, אז מה פתאום כתוב שהוא ממזר? תיקנו שזה קרובת גרושתו, אבל עכשיו שאתה אמרת שזה לא בהכרח, אז קרובת חלוצתו, איך יגיד רבי עקיבא שזה ממזר? אומרת הגמרא, אמר רב חייא בר אבא אמר רבך, היינו תמה דרבי עקיבא. דאמר רבי עקיבא באומר, חולק ואומר ש... קרובת חלוצתו זה לא דברי סופרים, זה דאורייתא, שאומר היינו תמה דרבי עקיבא, דאמר בית חלוץ הנעל, הכתוב קראו ביתו. מי זה בית חלוץ הנעל? למרות שמדברים על חליצה, בית זה אישה, ביתו זה אשתו, עקרת הבית, זה עיקרה של בית. אז התורה מדברת על חליצה ואומרת, אתה בית חלוץ הנעל. עשית לאישה הזאת, היא נקראת בית, זאת אומרת, כאילו התורה, למרות שהוא נתן לה חליצה, הוא קורא לה בית. היינו במילים אחרות, קורא לה אשתו, ואם היא אשתו לשעבר, אז הקרובה, אסורה, אז רבי עקיבא טוען שזה דור הייתה. לכן באמת אפלת ממזר. אמר רבי יוסף שמעון ברבי, הכל מודים במחזיר גרושתו אחרי שניסה לאחר, שהוולד פגום לכהונה. הוא פסול לכהונה כמו חללה. רש"י אומר, אם ילדה בת, פסולה לכהונה כחללה. מה הכל מודים, שאלת הגמרא? קודם היא מבררת, שאלת רבי יוסף, מי זה הכל מודים? שמעון התימני, דאף אגב, אמר שמעון התימני, אין ממזר מחייבי לאבים. נאי, דממזר לא אבי. זה רבי שמעון אומר, אדוני, ממזר זה רק מקראת ומעלה. אבל בכל אופן, פגם לפסול לכהונה, גם פחות. נעיד מהמזר לו אבי, פגום מההווי, פגום בכל אופן קיים. אומרת הגמרא, מאיפה אנחנו יודעים? אמרנו שעוולת פגום לכהונה רב יוסף אמר, איך הוא לומד את זה מקל וחומר מאלמנה. מה מיוחד באלמנה? אלמנה זה איסור קלוש. מי אסור, עם מי אסור להתחתן אלמנה? רק כהן גדול, יחידי בעולם. זה מראה שהאיסור הזה הוא לא מוחלט. זה איסור קל, כהן גדול ברמת הקדושה שלו, אבל השאר מותר. אז מה קל וחומר? ומה אלמנה כהן גדול שזה איסור יותר קלוש, אין איסור שווה בכל, ולכן זה יותר חלש. בכל אופן, הבן שיוולד ממנה הוא פגום לכהונה, כן, כמו שכתוב בפסוק, שאוסר על הכהן הגדול לשאת אלמנה ולא יחלל זרו בעמו. אז גרושה זו שאיסורה שווה בכל, כי כל בן אדם שגירש את אשתו והתחתה עם מישהו אחר, האיסורה שווה בכל, אסור לו להחזיר גרושתו אחרי שהיא ניסה. אין עודין שבנה פגום, אומרת הגמרא, היא קלה מפרח, מה לאלמנה שהיא עצמה מתחללת על ידי ביאת איסור. אם הכהן הגדול בא על אישה אלמנה, הרי על ידי זה, על ידי זה הוא פוסל אותה. אם מת הכהן הגדול שנשאה, היא נשארת חללה, וחלים עליה כל הדינים הבאים, היא אסורה אפילו לכהן אדיוט, כי הכהן הגדול חילל אותה בביאתה, ולא יחלל זרו. עוד משהו גם כן, אם היא בת כהן, פסל אותה, היא לא יכולה לחזור לבית אביה לאכול בתרומה. אז אם כן, אז לכן אומר, נכון, אלמנה לכהן גדול זה איסור מיוחד, איסור לאדם אחד, אבל יש בזה עוצמה, שכן היא עצמה מתחללת. ועוד, עוד סיבה לדחות את רב יוסף, מהתורה עצמה משמע שהוולד, שהנולד ממחזיר גרושתו הוא לא פגום. מה כתוב? היא תויבה, איך הפסוק אשר קראנו קודם בתורה האור, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה אחר, אחרי אשר הוא תמה על ידי הגבר שהתחתנה איתו, לחזור עכשיו לגבר שהייתה נשואה קודם, כי תויבה היא, דורשת הגמרא, היא תויבה, כתוב, משמע שזה בא למעט, ואין הנולדים מזיווג הזה תויבה. זאת אומרת, לא רק שהם לא ממזרים, גם הם לא פגומים. ועוד תניה, עוד כתוב, המחזיר, בעניין אחר, המחזיר גרושתו ונושא חלוצתו ונושא קרובת חלוצה, רבי עקיבא אומר, אין לה בקידושין. הוא טוען שהקידושין לא תפסו, היא לא צריכה גם גט. אנחנו אומרים, מי לא תופס קידושין? חייבי מיתת בדין וקראת. אבל אם כהן עושה גרושה, להלכה זה כן תופס. הוא עובר עליו, אבל הקידושין תופסים. אבל רבי עקיבא טוען, כיוון שיש ממזרות, הוא אומר, גם הקידושין בלב לא תופס. המחזיק גרושתו, נושא חלוצתו, והנושא קרובת חלוצתו, רבי עקיבא אומר, אין לה בה קידושין, ולא צריכה גט, והיא פסולה להינשא לכהן, כי היא קלקלה בביאה אסורה, היא נחשבת כזונה, כן? מה זה אישה זונה וחללה לא ייקחו? שהיא נבעלה לאיש האסור, האסור עליה. זה נקרא הגדרה, כן? מה זה פסולה? פסולה אסורה להינשא לכהן. או, כמובן, שתי הנשים הראשונות שהוא מחזיק גרושה וחלוצה נשאו עוד קודם לכהן, כי הם היו גרושה וחלוצה, כמובן. אז אם כן, וכופין אותה, כופים אותו להוציא אותה, וחכמים אומרים, יש לו בקידושין. הקידושין כן תופסים כי זה לב. וממילא צריכה אמנו גד והקשרה ובלדה כשר. למען, למי כשר הוולד לפי החכמים? לאו לכהונה? ודאי שהוא כשר לכהונה. יוצא שהוולד של מחזיר גרושתו לפי חכמים, למי שהולך בשיטת שמעון התימני שהבן הוא לא ממזר, אז הוא לא פגום אפילו לא לכהן, ואם היא בת כהן מותר לה להתחתן. כן? הרי איך יודעים כאן? שמעון התימני לא מדבר, אבל השיטה של חכמים בברייתא מתאימה למשנה בדף ממתת, ששם מוזכר שמעון התימני, שאין ממזר מחייבי לבין. מסתבר שגם זו דעתו של שמעון התימני. לא ראינו שהוא לא סובר כך. אז סתם להוסיף שיטה רביעית, אנחנו לא נוסיף. אז אם כן, זה ההוכחה. אומרת הגמרא, לא, מה שכוונה שהיא קשרה רק לקהל, לכלל ישראל, אבל לא לכהן. ולא כמו רבי עקיבא שסובר שהוולד ממזר, אם הוא ממזר אז הוא פסול גם לכלל ישראל. אז היא רק אסורה לכהן, אולי זה הפרוש. יחי, היא קשרה, היא קשרה למען. אילה אימא לקהל פשיטה, משום דזניה, הפסה לקהל, הרי אישה שנבלה בביאה אסורה, בדרך כלל היא לא אסורה לישראל, רק לגבי כהן, משום דזניה יפסל על קהל, אלא לב לכהונה ומדעי לכהונה, ולדנה, מכונה נוכיח ממה שדיברנו על האישה, אז גם שמדברים על הולד שהוא פסול, זה לכהונה, אומרת גם, מי אמר לך? אולי מדי עירייה, יש ראייה מזה על זה, מדברים על האישה ומדברים על הולד, אקדאיתא ואקדאיתא. היא כשרה, זה פירוש בפני עצמו, ולדה קשה, היא כשרה הכוונה לכהונה, כן? ולדה כשר זה לא לכהונה. החינם היא מסתברא, דקטני ראישה, כתוב בתחילת הברייתא, היא פסולה ובלדה פסול. היא פסולה למען, היא לימה לקהל, משום דזניה אפסלה לקהל, וכי בגלל שהיא נבלה באיסור תפסל לקהל, אלא לאו, ולדה פסול, אלא לאו לכהונה. וכשהברייתא ממשיכה ואומרת, ולדה פסול למען, היא לימה לכהונה, לקהל כשר, אמר רבי עקיבא שהוולד ממזר, כי זה לאו, אלא פשיטה, שכוונת הברייתא פסול, פסול הוולד לקהל שהוא ממזר. אז אם כן, היא פסולה כפירוש ולדה פסול. אתה מוכרח להגיד שיש הבדל איך שמתייחסים לפסול של האישה לעומת הפסול. ומדרי שעה כדאיתה, כמו שמחלק הראשון של הברייתא, אתה מחלק בהגדרה של פסולה לאישה לעומת הפסולה של הילד, סייפא נמי, גם כן אותו דבר, הכדאיתה והכדאיתה. אחרי שנדחתה הקושיה השלישית על דברי רבי יוסף, הרי הבאנו שלוש קושיות, כן? אז אם כן, אומרת הגמרא, רגע, רגע, נשארו שתי קושיות, גם הקושיה השנייה הגמרא מנסה למוטט. היא תואבה נמי. לכאורה אפשר להגיד, היא תואבה ואין צרתה תואבה. שהצרה של הגרושה שניסית והוחזרה, היא לא אסורה ביבום. אבל בני התואבים, מי אומר, אולי צודק רבי יוסף. אלא, אומרת הגמרא, מה השקשת על רבי יוסף שאלה ראשונה, אלא קל וחומר מהאלמנה? זה קשיה. באמת, כמו שאנחנו, מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת, בגלל קושיה הזאת מתקנים את הגרסה בדברי רבי יוסף, אלא היא התמר, אם אתה רוצה להבין את רבי יוסף, צריך לעשות תיקון מדבריו, התמר אך התמר, כך אמר רבי יוסף, אמר רבי יוסף, אמר רבי שמעון ברבי, הכל מודים בבעל חייבי קריטות שהוולד פגום, כן?
רק פגום, הוא לא פסול.
לא, הוא לא פסול, הוא לא ממזר, כן, פגום, מן הכל מודים, מי קורא רבי ישועה? דאף רבי ישועה. דאף על גב רבי ישועה הוא הכי מקל בדיני ממזרות. הוא אומר מי ממזר רק מי שבא על ערווה שחייבים עליה מיתת בית דין. אף על גב דאמר רבי ישועה. אין ממזר מחייבי קריטות ועדיין לא מלאב רק על חיוב מיתת בית דין. נאי דממזר לא אבי. אומנם אבל אב הפגום יאבי לכהונה מקל וחומר מאלמנה. זה הכוונה לרבי יוסי הקל וחומר. ומה אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל אז לכן זה יותר קל. שזה רע בכל אופן, בנה פגום לכהונה, זו האישה הזאת שבאה עליה באיסור קרת, שאיסורה שווה בכל, זה לא רק, כל אחד אסור בקרובתיו, ואין זה מאיסורי כהונה, אין עודין שבנה פגום, וכי תימה, מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת, הכנה מכיוון שבעלה עשה זונה, אז אותו דבר, זה שאסורה לו בעונש קראת, עשה זונה ועשרה לכהן. אמר, כאן מתחיל כבר עניין בסף, אז נשאיר את זה אולי למחר, נראה כאן הלכה. כן, לא, אבל הוא אומר שזה מתייחס לדברי רבי יוסי, על הרמה הגבוהה, וקודם דיברנו על קראת ויורדים מזה ללאו רגיל, עכשיו התחלנו מהטופ של לאו. כן. טוב, הלכה. כן, בבקשה. נכון, היחידי. כהן רגיל יכול, רק לא עם גרושה. כהן רגיל יכול עם גרושה. כהן גדול גם עם אלמנה לו. כי הוא ברמת קדושה גבוהה. אז בבקשה, אפשר להיכנס. אנחנו נראה את ההלכה ו... כמה זמן יש לנו? עוד שתי דקות. דף? איך? באיזה דף זה? טוב, ננסה ללמוד היום שתי הלכות. אומר לנו, כף ראינו. כן, כף א', הנהגת אדם בבוקר. זהירות במי הנטילה, הנטילת הים שחרית נותנים בתוך כלי ולא על גבי קרקע. בגלל התומה, על פי דברי הזוהר, מי נטילת ידיים ששחרית אין נהנים מהם, ועל כן לא ייתן אותם לפני בהמתו. נגיד, הוא רוצה לחסוך מים, עכשיו יש משמעת מים, אז הוא רוצה להשקות את המים, ולא ישקע בהם זרעים ויוצא בהם. כל זה אנחנו בגלל התומה של מים שנטל בהם את הרב שחרית, לא ישפוך אותם במקום שבני אדם עוברים, משום שיכולים להינזק על ידי החור אחרה שורה על המים, אלא ישפכם במקום מדרון או אפר תיכוח. טלטול מי הנטילה בשבת, מותר בשבת ליטול אדם בשחרית תוך כלי, ולאחר מכן לטלטל את הכלי לסלק את מי הנטילה. אף על פי שמי הנטילה כבר לא רואים לחיצה על קונה אחרת, אז לכאורה זה מוקצה, אינם נסרים בטלטול. אני חושב שזה בדין של מוקצה כמו גרף של ראי, כן? הוא אומר כאן בקופי, אתה מותר לטול אדם כתור כלי ואין לחוש שבנטל כלי מיכנו, שיהיה מותר פנותו מדין גרף של ראי שמותר סלקו. אף על כתב שכתב השולחן ערוך שאין עושים גרף של ראי לכתחילה, אסור לתן כלי תחת דלף שלא ראוי, אין לי שתת הרמב״ם. ועוד שמים אלו מותרים בטלטול, לא עכשיו ממים שלהם רואים, שאין עליהם שום איסור, רוח רעה, לא נקרא אין ראוי. טוב, אמירה דברי קדושה כנגד מי נטילת, יש שכתבו שהמנהג לא לקרוא לברך כנגד המים שנטלו בהם את הידיים שחרית. אז כך, הנהגת האדם בבוקר, הגורם לרוח רעה, יש להסתפק האם שינה גורמת לרוח רעה שתשרה על הידיים, ואם כן, לאו דווקא כשניאור משנת הלילה, גם אם ישן בצהריים צריך ליטול את ידיו, גם צריך ליטול את ידיו, או שמא הלילה הוא גורם לרוח רעה שישרה עליהם. אף אם היה ניאור כל הלילה, אפילו אדם נגיד בליל שבועות או שנה רבה וכו', וישן ביום, לא צריך ליטול את ידיו. האם העניין, מה שגורם זה הלילה או השינה? ברדי לצאת הפרק, גם מי שישן ביום ייטול את ידיו שלוש פעמים, כמובן שלא יברך במקרה הזה. הוא אומר בקופחת, לא צריך להקפיד כל ההקפדות שיש בלילה, שאין צריך להקפיד בזה שלא ילגע בפה, בחותם, בעיניים, באוזניים, כל מי שנטל ידיו, ושם כתב שאם אין לו כלי ליטול ידיו, יכול ליטול על גבי קרקע. אם אין לו כלי ליטול ידיו לתוכו. כי זה אומר, גם מדעס לא צריך להקפיד שלא ללך 400 בצהריים, אין קפידה אם יזרז האדם עצמו גם בקומו מיטתו משנת היום, ליטול ידיו קודם עומדו, אחרינו הצד היותר טוב. ובלי נדר כשאזכור ויהיה נקה לעשות כן, אם אזרז בדרכך, כותב אשל אברהם. לכל הדעות הנוטל את ידיו אחר שישם היום, אין לו לברך נטילת ידיים, שאף אם חייב ליטול ידיו, אסיר רוח רעה מכל מקום, לא תקנו ברכה על כך. הברכה תקנו לנטילה שאל צור נטילה בבוקר. באמת דברים אמרו שישן יותר משיטי נשמין, 60 נשימות. כמה זה כתוב דוד המלך. אבל השם פחות 60 נשימות, אינו צריך ליטול ידיו. איך אומרים לזה? דרמל, נמנום, שבזמן זה עדיין רוח שורה עליו ולא מספיקה. אומר ביאו ההלכה, כמה זה שיטי נשמין? יש אומרים שהוא 3 שעות. הוא ראיה לדבר מהנהגתו של הרי שישן בשבת 2 ו-3 שעות. יש דוחים לשן לתלמיד חכם בשבת שמצא לנג. אינו מוכרח כלל שאולי היה ניאור כמה פעמים תוך שני תול, לישן שיטי נשמין. יש אומרים שיטי נשמין יותר מחצי שעה, מעט יותר מ3 דקות. ציים בבורך השעת, בין בעל נפש יחמיר לפי כוחו, ישן 3 דקות, איתו לידה בלבחה. ברוך אדוני לעולם המלך אמן.